Kufein sein. אנחנו, אם אתם זוכרים, דיברנו בפעם הקודמת על הרעיון שקראנו לו אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. מה הרעיון? הרעיון אומר כך. ישנו אור עליון, אור גדול, אור אלוקי שרוצה לחדור לתוך המציאות. זה הרצון האלוקי, ככה הוא ברא את העולם, זו הייתה מטרת הבריאה, כמו שאומר המדרש. התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים כפי שהיא בעליונים. דיינו אידיאל מסוים שהוא מופיע בתוך המציאות המוגבלת, הנוכחית, הנמוכה. ואמרנו שהמציאות לא יכולה להכיל אידיאל, זאת אומרת, סוף לא יכול להיות, אין סוף. זה סתירה. לכן בתחילת הבריאה כל העולמות התפוצצו. ברא העולמות במחריבן, הם פשוט לא יזיקו מעמד. כלים נשברו. ואז, כדי בכל אופן לקיים את הבריאה, או יש מדרש אחר שהוא מנסח את זה ככה, שביקש קדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, מה זה דין? אידיאל, במידת האידיאל, ראה שאין עולם יכול להתקיים. שיתף במידת הרחמים. זאת אומרת, נעשתה פה איזושהי פעולה, איזשהו מעשה, איזשהו דבר, שהוא אפשר הופעת האידיאל בתוך המציאות. מה נעשה? הרי אמרנו שסוף לא יכול להכיל בסוף, להכיל את הסוף. אז מה שקרה, זה שקדוש ברוך הוא פיצל את האידיאל הזה עצמו לשני מרכיבים. הדבר הזה מתבטא בכל מיני, אנחנו רואים את זה כל המהלך של בריאה, שזה האור בא מתוך חושך, ומים עליונים מתפסלים, המים שנבראו הם מתפסלים למים מעל הרקיע, ומים מתחת לרקיע, ומים מתפסלים למים ויבשה, ויבשה מתפסלת לחומר ולצומח, וחי, מדבר. ואדם עצמו מתפצל בין זכר ונקבה, וכל הזמן מהלך של התפצלות. זה הכל שביבים, פועל יוצא או תוצאות של, של החלוקה הזאת העליונה, שבעצם, כמו שאנחנו ציירנו עד בצורה כזאת, אמרנו שיש פה, נגיד, נקרא לו אידיאל עליון, שאנחנו לא יודעים מהו, אין סוף, לא יודעים מהו. והוא צריך להופיע במציאות המוגבלת, נגיד פה, בחומר, בדומם, או מה שאנחנו קוראים לזה, צמצום, או כל מה שתרצו, כל מיני ביטויים, לא משנה. משהו שהוא לא אידיאל. וזה בלתי אפשרי. לכן אידיאל עצמו מתפצל ומופיע פה בתור שני עניינים, שני מושגים, שני דברים. כמו למשל, אם נקרא לאידיאל הגדול הזה, נקרא לו, נאמר, אדם, אדם, שאנחנו לא יודעים מי הוא ומה הוא, זה אדם הראשון שהוא כולל בתוכו זכר ונקבה, שהוא לא היה דבר פיזי, לא מציאות ממשית, גשמית, אלא רוחנית, כמו שחז"ל אומרים שהוא היה משמיים עד השמיים, מארץ, מקצה הארץ עד קצה הארץ, זאת אומרת שמשהו שעליו נאמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך, זאת אומרת משהו אדיר שאנחנו לא יודעים. והוא כדי להופיע במציאות, יש כאן מה שחז"ל קוראים לו סוד הנסירה, דהיינו, יש נסירה של האידיאל הזה. ואז הוא מופיע בעולם שלנו בתור זכר ונקבה. ואז כל אחד בפני עצמו הוא בסדר, הוא לא מפוצץ עולם. למה? כיוון שהוא לא אידיאל וזה לא אידיאל, רק גילויים של האידיאל. וכשהם מתאחדים כאן במציאות שלנו, נוצר פה משהו שלישי, עליון יותר, שהוא מעין הופעה של האידיאל העליון, אין סביב שאנחנו לא יודעים מהו, שהוא מעל הרקיע, והוא מופיע פה בזעיר אנפין. כן, זאת אומרת שהוא מעין עולם הבא, ואנחנו קוראים לו פה, חזל קראו לדבר הזה שמופיע כאן בשם, איך? שכינה, נכון, מדויק. שכינה ביניהם, כן, שכינה ביניהם, או אותו דבר, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שכינה ביניהם, מישהו שיניים ושכינים לומדים תורה, וככה כל מיני מערכות, ואנחנו רואים את זה, כל זה, דיברנו על זה בפעם שעברה, שיעור שלם. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו נמצאים, אמרתי, בדף קוף עין זין, בואו נחזור לדף קוף עין וב. שם, סליחה? שישר האידיאל בעצמו הופיע, אבל אנחנו אמרנו שהאלוהים, שזה סותר את הסוף. אין סוף, לא יכול להופיע בסוף. טוב. אז בדף קוף עין וב, אנחנו בספר נתיבות, נתיב למהר"ל, ובפסקה, בעמוד קוף עין וב, בפסקה אחת לפני הסוף. אף התורה עצמה מופיע בעולמנו בצורה כפולה, בתורה, בתור תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כן? כמו שאנחנו רואים את זה לפי רש"י, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני. אין אנו מכירים את התורה העל-עולמית, הכוללת בתוכה את שתי התורות כאחת. אמנם, כאשר אדם מישראל לומד בתורה, בקדושה ובטהרה, הוא מאחד בליבו את שני המימדיה, שדיין, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ודרכו חודר למציאות אור אלוקי העליון, חז"ל קראו לכך בשם שכינה. וכך למעשה על ידי כל מצווה ומצווה שאדם מקיים בעולם, הוא מאחד את השברים המפורדים של אותה הוויה הנשגבה שהתפצלה במעשה בראשית. זה בעצם הרעיון. אנחנו מייחדים ייחודים, אבל מה זה ייחודים? הרי הם כבר מיוחדים, הם כבר ייחודים, אז מה יכול לייחד? אלא הכוונה שכל דבר עליון הוא מופיע בשתי פרצופים. ואיך נקרא האידיאל הזה עצמו, האינסוף הזה עצמו, איך הוא נקרא הדבר הזה עצמו שצריך להופיע? ממשיכים. אין בטרמינולוגיה האנושית מושגים המסוגלים להגדיר באופן מלא את שורשיה הרוחניים של ההוויה הזו. מהו איפה אותו מקור הכולל בתוכו את יום השביעי וששת ימי המעשה? איך נראים אותם הקולות היוצאים במעמד הר סיני? כן, אותו עיקרון. יש שם משהו, קולות מצד אחד, זה שני הם נראים. אז זה תרתי דסתרי, אז מה התשובה לזה? כי יש משהו עליון יותר, שהוא כולל בתוכו על עולמי, דבר אידיאלי, שהוא, הדבר האידיאלי הזה, זה קול שנראה. אבל אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה, איך לנסח, אנחנו אומרים או לראות או לשמוע. אבל הוא לא קולות שנראים, אבל הם שם בנבואה, במעמד הר סיני, היו במדרגה נבואה גבוהה מאוד, אז הם ראו את שני הדברים הללו, כמו דהיינו ריאה ושמיעה, כישות אחת, אותו עיקרון. אבל איך הם נראים, אותם הקולות היוצאים במעמד הר סיני, מייחדים צליל ואור כאחד? וכיצד נראה אותו יום, שהוא לא יום ולא לילה? זאת אומרת, ישנם המון דברים כאלה במציאות שהם, אנחנו אומרים, זה מחולק, כן, יום ולילה. אבל באמת, זה רק שברים, זה רק ביטויים, הופעות קטנות של משהו יותר עליון. יותר נסגר, שכולל בתוכו יום ולילה כאחד. לכן כתוב, לעתיד לבוא יהיה יום, יהיה יום שהוא לא יום ולא לילה. כן, כמו ש... אלא מה? משהו שלישי. הללו, דיינו כל הביטויים, הדברים הנסגרים הללו, הללו הם מאותם הדברים שאין הפה יכול לדבר בהם והאוזן לשמוע. אנו מתוועדים עליהם דרך גילויהם המצומצמים לבדם במציאות באמצעות שבריה, שבריהם. ואילו הם עצמם, עין לא ראתה אלוהים זלותיך. ומעולם לא שמענו ולא איזנו שכמותם. זהו אכן תפקיד הגדול והנורא של אדם בעולם הזה, לאחד בין הפרצופים השונים של שורשי ההוויה במציאות הריאלית. זה בעצם, בשביל זה אנחנו כאן, בעולם הזה. אנחנו מאחדים את הייחודים. כשאנחנו קולטים וחיים על פיהם בצורה אחדותית, אז זה אז לכאן חודר אור עולם הבא, עולם הבא. כן? לא לספור איש, כן? נכון. זה אותו רעיון, נכון. סליחה? כן. כן, שברגע שאתה סופר כל יהודי, אז אתה בעצם, אני אומר לך, אתה אומר, שיש לכל אחד מציאות בפני עצמו בלבד, כאילו הוא דבר ממשי. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא דבר ממשי, אנחנו פרצופים של אחדות אלוקית עליונה שנקראת כנסת ישראל. זה מה שאנחנו. אנחנו הופעה של, כן, כמו שנגיד עכשיו, אתם רואים אותי. הרי ברור לכם וגם לי באופן שכלי, אבל לא באופן הווייתי. יש פה הבדל גדול בין מה שאנחנו מבינים ומה שאנחנו חווים. אנחנו בשכל מבינים שמה שאתם עכשיו רואים ברגע הזה מולכם זה רק אחד הגילויים של משהו הרבה יותר שלם. נכון, אני הייתי לפני שנה פחות, יותר צעיר בשנה, ועוד שנה בעזרת השם אני אהיה יותר מבוגר. אז מה שאנחנו עכשיו רואים ברגע הזה, אתם רואים רק קטע של אישיות שלמה שלי שהיא מסתרת שם על עשרות שנים. נכון? אנחנו רואים רק קטע, רק חלק של, לא אותי אתם רואים כעת, אלא חלק מהופעתי שנמשכת מגיל אפס, אפילו אולי קצת שמחן, ונמשכת בעזרת השם גם הלאה. אז אם אנחנו שוכחים את זה אנחנו מבינים, בשכל כולם מבינים את זה, אבל אנחנו לא חווים את זה. אנחנו חושבים שהנה, אדם הזה, אתה זה אתה. אבל גם אני צריך לדעת ולהבין שאתה זה לא אתה. אתה רק הופעה. אתה רק מעין גילוי של אתה העליון. אתה נמשך. מי אתה? אתה הוא יותר נכון בגיל 8, בגיל 28 או בגיל 88. מי אתה? אז ברור שאני זה כולל הכל. תהליך, בדיוק. אני, מי הוא אני? אני התהליך. אני לא הופעה. אני אמיתי, זה תהליך. ומה שאני קולט זה רק קטע של התהליך. אבל השליה שלנו אומרת, לא, זה הוא. זה אדם פלוני, זה אלמוני, זה הוא. זה טעות. טעות אופטית. לא, יש הווה, הווה כאחד המעברים של זמן בלתי פוסק. זה יש לו, טוב, נכון, העבר כבר עין, עתיד עדיין, והווה כערף עין, בסדר, אפשר לקרוא לזה, אבל בסדר, אנחנו מבינים שיש מעין הופעה כזאת שעכשיו אני קולט אותו, אבל צריך לדעת שזה רק חלק של. אז באותה מידה כמו שאני תהליך ולא הופעה, אלא תהליך שנמשך ומשתנה, וכל הזמן, כל רגע ורגע משתנה. אז באותה מידה אני גם לא משתנה לא רק בציר הזמן הלוך ושוב, כן? זאת אומרת, מגיל אפס למעלה, לא רק בציר הזמן אני משתנה, אלא אני אמיתי, אני גם מתפרס. אני גם בשטח לא מופיע כיחידה. אתן לכם דוגמה. מי אני? מי אותו אני? הרי ברור שמה שאתם עכשיו קולטים בתור אני שלי, זה רק, זה מהווה מעין אוסף של רשמים שאני קלטתי אותם במשך חיי. זאת אומרת, שאם היו לוקחים אותי, ברגע שנולדתי, והיו שמים אותי במציאות אחרת, במעין, משפחה אחרת, ארץ אחרת, זמן אחר, תקופה, תהליך, כל זה. האישיות שלי הנוכחי היום הייתה שונה. אז זאת אומרת, שאם אני הייתי שונה ממה שאני כעת, עכשיו מופיע, זה אומר שמה שאתם קולטים, אתם קולטים בעצם אוסף של רשמים חיצוניים, לא אני, אלא אוסף של רשמים שהשפיעו עליי, ומפגש בין מה שאני בלי השפעות, אבל אני לא יודע מי זה, ובין ההשפעות עצמם, המפגש ביניהם, הוא נקרא היום אישיות שלי. אז זה אומר שמה שאתם רואים עכשיו, אתם רואים עכשיו השפעה של הרבה אנשים, הרבה הרבה אנשים, במשך הרבה זמן. אז ודאי שאני זה לא מי שיושב פה בכיסא, אלא זה גם אמא שלי, וגם הורה שלי, וגם רבי שלי, וגם שכן שלי השיקור, ושם אני יודע מי איים להרוג אותי כל פעם. היה לי שם אחד עם גרזן, כל הזמן רצה להרוג אותי. והיה זה וזה, זה, כל זה אתם עכשיו קולטים ברגע הזה. הסינתזה של כל זה, זה התגבש לאישיות מסוימת, ואתם עכשיו קולטים את זה. זאת אומרת שאני זה לא מישהו שעכשיו פה, אלא זה רק, זה מפגש עם הרבה הרבה אנשים. וגם ברגע הזה כעת, זה שאתם יושבים ומסתכלים עליי, ברגע הזה אתם גם בונים אותי. איך? עובדה שאם אתם לא הייתם פה, אני לא הייתי יושב ושוב מדבר פה, לא הייתי נותן עכשיו שיעור. אתם יודעים? אז זה שעכשיו אני מדבר, זה מפגש ביני וביניכם. זאת אומרת, מה שאתם עכשיו רואים בי, זה אתם. והשפעה שלכם עליי, וזה חוזר אור משתקף ממני אליכם חזרה, וזה מה שאתם בעצם עכשיו קולטים. זאת אומרת שאני זה לא רק בזמן, אלא אני גם במישור. ולכן, כשאנחנו סופרים ישראל, אנחנו אומרים, זה אתה, 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 אז יש פה אשליה שאתה זה יחידה בפני עצמך. לכן לא סופרים. זה אחד הסיבות. זה מה שהתכוונת?
אז לגבי ישראל או גם לגבי הגויים?
לא, זה רק לגבי ישראל. כן, נכון, כלל, בדיוק. יש, אבל היא לא מתבטאת באישים פרטיים. אצלנו זה כן. הכנסת ישראל מתבטאת באנשים פרטיים. זה נושא שלם, כלל פרט. אולי אנחנו עוד מעט נגיע בעזרת השם דווקא לכאן. יש בהמשך פה בספר מושג מה זה כלל. אנחנו נדבר על זה בלי נדע. כן, בבקשה. בדרוש ששיעור היה אחר, ודאי, שיעור אחר לגמרי. גם אתם, אם אתם עכשיו הייתם קצת שונים, כן, יודע, עליזים. יודע, הייתם זורקים עכשיו מטוסים באמצע שהוא שם, יודע, והיית שם דוחף אותו, אומר, בוא, 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 מורה, הוא ירדיס, אז הייתי עכשיו אחר לגמרי, הייתי אומר, שקט, שקט, יניש אתכם. כלומר, השיעור היה שונה לחלוטין. זאת אומרת, זה תמיד מערכת יחסית. גם זמן הוא משפיע עלינו כעת. אם עכשיו היה בפסח, אז אם מדברים על נושאים אחרים. לכן זאת אשליה, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם מסוים, ואומרים, הנה, זה שמואל. זה יצחק. זאת טעות, טעות אופטית, פשוט. לא? שם זה מטרה. בדרך כלל כך אומרים, שם זה מהות. אבל לא, זה נכון שזה בגדול זה מהות, אבל העיקר זה לא המהות, העיקר זה מטרה. כמו שאנחנו אומרים, לשם מה אתה עושה זאת? מהי מטרה שלך? וכיוון שיש מטרה, אז דבר הזה הוא מהות שלו. כשאנחנו רוצים לדעת מה המהות של הדבר, אנחנו צריכים לדעת מה המטרה שלו, למען מה הוא נברא, לשם מה הוא קיים. ולכן אנחנו שואלים, מה שמו, כן? מה מטרתו, למה הוא נברא, כן? לא זה בלבד, אבל גם משפיע עלינו, אנחנו גם קצת אידיוטים. פתאום אתה מתחיל... אז יש לו תפקיד משלו, התפקיד שלו זה שאנחנו נלמד לכבד בו עצם עובדה שהוא צלם אלוקים, למרות שהוא דגנרט. כן, זה דבר מיוחד, ללמוד לאהוב אדם שהוא לא מגלה את הצלם שלו, שיש לו צלם בלבד, בלי גילוי, בלי ביטוי, שאתה לומד לאהוב אותו, או להתייחס אליו בכבוד, ולא לזלזל בו, ולא לדבר עליו בתור אידיוט, כן? אלא לא, אני מעריך אותו ואוהב אותו, איכשהו. ודאי, אני מצטער על מצבו וכו' וכו'. אז זה עבודה שלנו, כן, אז זה עבודה שלנו, לצורך זה. כן, אז יש כל מיני, כמו שיש אנשים נולדים בלי יד, יש כאלה, יש נולדים בלי מוח בעצם, או עם מוח נמוך. רק לא נשכח דבר אחד, שאנחנו מובדלים מאדם שכזה בפרומילים של חומר מסוים שבמוח. מה שעושה אותנו זה פוספור ויוד. יש חומר כזה, יוד. קצת פחות יוד, ואתה אידיוט. אז אל תסתובב עם התחושה ש... או, לי יש יוד, הרבה יוד. כן, כי זה יהיה של, של, של מינון. זה... קצת טיק, ופתאום אתה... מה בכלל שאלה? אנחנו יודעים ש... רוב האנשים, או הרבה אנשים בגיל מבוגר, הם פתאום מאבדים את, את העוצמה שלו וחוכמה שלו, ופתאום מתחילים לדבר על התנתקות וכל מיני דברים כאלה. כן. זה יכול להיות. אנחנו כולנו עלולים פתאום לאבד קצת יוד. אז צריכים ל... כן, בבקשה.
ממש
כלומר,
אפשר לראות החיים בתור מאבק, איחוד שהוא גם מאבק.
נכון. המילה אהבה היא אחת, אבל ברגע
שאנחנו
מתחברים ואנחנו כאילו, כאילו שני מתפקי סומו, שברגע שמתחברים
את המאבק,
אנחנו מתחברים להיות אחד. ביחד, בסמודים. כן. ביחד, בסמודים. כן. ביחד, בסמודים. יופי, אז אם ככה, אם הבנו את העיקרון, אנחנו עוברים לפסקה הבאה, בעמוד קופה אין זיין. עכשיו אנחנו נראה דבר קצת כאילו עוד יותר פנימה, ניכנס עוד יותר עמוק. ואנחנו נדבר על הדבר והיפוכו בשיטת המהר"ל. אומר המהר"ל ככה, אומר ספר ככה, לפי המהר"ל המושג עזות והתפשטות אינם הפכים זה לזה, ועל כן מהווים הם שני מימדים של עניין נשגב יותר על עולמי, שאיננו יכול להתגלות במציאות מחימת עליוניותו, ועל כן הוא מתפצל לשני התכנים הללו המנוגדים לכאורה זה לזה. את שורש העליון של ההפכים מכנה המהר"ל במשנתו במושג דבר שלישי או עניין שלישי. כך למשל, כן, הבנתם מה מדובר? מה זה דבר שלישי? יש פה זכר, יש נקיבה, אבל יש משהו שלישי יותר עליון מזכר ונקיבה. מהו הדבר השלישי הזה? אדם הראשון, הוא היה כולל בתוכו, כן, כמו כמו שאומר הפסוק, זכר ונקבה, ויקרא, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא את שמם אדם, כן? השמם הוא אדם. אז הדבר השלישי, הדבר העליון הזה, קורא מהר"ל בשם דבר שלישי. כאילו זה עניין בפני עצמו, לא זה ולא זה, כן, כמו שתורה שבכתב ותורה שבעל פה, ביחד נותנים משהו דבר שלישי, שהוא התורה עם הידיעה. אז זה הרעיון. כן, בדיוק. ממנו הם מתפצלים לשתיים. אז אותו דבר, ברגע שאתה רואה יש משהו במציאות שלך, שהוא שני ניגודים זה לזה, כמו למשל, עזות והתפשטות, או אור וחושך, כן? או טוב ורע, אז דע לך אוטומטית שאם יש שני ניגודים, דע לך שיש להם צד יותר עליון, דבר שלישי, שהניגודים הללו הם רק הופעות של משהו, הם רק פיצולים, הם רק ביטוי של, הם לא דבר בפני עצמו. אם יש משהו שאתה יכול להגיד עליו ההפך שלו, סימן שאתה עכשיו מתעסק עם פרצוף בלבד, עם פן, גילוי, הופעת בלבד של משהו, עם שבריר של משהו. כל דבר הוא שבריר של, כמו שאני יודע, חום וקור. ברגע שאתה מדבר על חום, מבחינה רוחנית, אליך לדעת שאתה עכשיו מדבר על שבריר של משהו אחר, שכולל בתוכו חום וקור כאחד. כן. כן, נכון, דיאלקטיקה. הופכת לתזה. נכון. נכון. נכון, נכון. כן, 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 אבל כן, וזה הרעיון שהוא קרא לשם הזה, זה מהלך שלנו, נקרא דיאלקטיקה. זה השם כללי לתופעה הזאת, דיאלקטיקה. אבל כמו שהרב אומר, אנחנו, הרב קוק אומר, אנחנו לא לקאנט נשוב, כן, שהוא היה בעצם קודמו של הגל, לא לקאנט נשוב, אלא לאברהם אבינו נשוב. לאבותינו הקדושים נשוב, משם אנחנו נמקים. הם ידעו את כל זה, מהר"ל היה לפני הגל, כידוע. אז אנחנו לומדים את זה מדברי הקודש. אצלם יש הרבה הרבה שיבושים, לא תמיד דברים מדויקים, למרות שחוכמה בגויים טעמים, אבל לא תמיד זה מדויק. ופה זה מאוד מדויק, מאוד, תכף תראו את זה. אז בואו נמשיך. לא, עצרתי את זה באמצע. לפי המהר"ל, המושגים עזות והתפשטות הינם הפכים זה לזה. על כן, הם מהווים שני מימדים של עניין נשגב יותר, על עולמי, שאיננו יכול להתגלות במציאות מחמת עליוניותו. ועל כן, הוא מתפצל לשני התכנים הללו, המנוגדים לכאורה זה לזה. את שורש העליון של ההפכים מכנה מהר"ל במשנתו במושג דבר שלישי או עניין שלישי. כך למשל הוא כותב על אדם המורכב מגוף ומנפש כאל ישות אחדותית, דבר שלישי, הכוללת בתוכה גוף ונפש כאחד. עכשיו אומר מהר"ל,
כי אין אדם זולת זה שיש לו, שיש בו חלקיו שהם שני חלקים, הגוף והנפש. עצם האנושית, אנושית, דבר שלישי. יש דבר שלישי. המתווה משני החלקים שהם גוף ונפש, כמו הבית שחלקים שבו עצים ואבנים, והם שני חלקים. וצורת הבית שנעשה משניהם הוא עניין שלישי. כן? זאת אומרת, יש ב...
כל דבר שמוצר
מסופי
הוא
העניין השלישי. לא. עניין השלישי זה משהו אחר. זה המקור, בדיוק. מקור מטאפיזי, על-עולמי. מקור רוחני, שאותו אנחנו לא קולטים פה. הוא רק גילוי. נכון. הוא ביטוי של רצון האדם והחומר שהתחבר יחד. זאת אומרת, היו פה עצים, אבנים וזכוכיות וכל זה, והיה לי רצון, אנחנו איחדנו בין רצון שלי והחומר שהוא עכשיו נבנה על פי רצוני, וזה ביטה, זה מגלה משהו אחר, עליון יותר, שהוא הצד הרוחני של הבית, צורת הבית, כמו שקורא לזה מהר"ל. וזה עניין השלישי, צורת הבית העליונה, הרוחנית. כפי שאנחנו רואים, גם כאן מדבר מהר"ל אודות ההפכים, שהינם ביטויים מצומצמים של עניין אחר, נשגב יותר. כותב על כך רבנו גם בגבורות השם. מפני שהוא, הקדוש ברוך הוא, אחד. הוא הכל, שהרי אין בלתו, ולפיכך, מאיתו באו ההפכים, כמו שהתבאר למעלה, דהיינו, שכל מה שאתה רואה זה בעצם יוצא מכאן שהוא רק ביטוי של אינסוף. כי הפכים הם גם כן הכל בעבור שלא יימצא עוד חלק אחר בכוונה. ועל ידי הפכים יש הכל. מה הוא מתכוון? על ידי הפכים יש הכל. יש מי שמבין את הביטוי הזה, משפט הזה? על ידי הפכים יש הכל. זה אצלכם בעמוד קוף העין חט. אבל למה זה הכל? כן, נכון, אני משלים, אבל למה רק הפכים בונים את הכל? נכון, אבל למה זה עושה הכל? זאת אומרת שלא היה, נכון, היה פיצול בהתחלה, זאת אומרת שאם רק על ידי הפכים אתה יכול להגיע להכל, כי אין שום דבר שנמצא מחוץ ל... נגיד, אני עכשיו מדבר על טמפרטורה של משהו. אז ברור שבמוסד טמפרטורה אני צריך לכלול את הקור המקסימלי ואת החום המקסימלי שיכול להיות. רק כן, רק כשאתה לוקח שני מושגים, אז יש הכל. אבל אם רק דבר אחד, אז הוא אף פעם לא הכל, ואם לא הכל, אז הוא לא אידיאל. כן? אתה צודק, אבל מהר"ל אומר שהם הפכים. אתה צודק, זה נכון. למה עזות והתפשטות? אולי זה עזות וחמלה, אולי התפשטות ושמחה. למה דווקא זה? אז מהר"ל אומר לנו, זה הם הפכים. ברגע שאומר הפכים, אז אתה מבין שהם שני פרצופים של משהו שלישי. וכך אנחנו... סליחה ש... כן, כן, לא, לא, לא. נכון. כמו מזרח ומערב. אבל מרחב כולו הוא צריך להיות מחולק למזרח ומערב. לא קשור לזמן. הזוד זה בעצם איך להסביר את זה? הופעה ממוקדת. זה הזוד. וכן, זה נקודה שבה זה מתמקד. והתפשטות זה להפך, זה התפרסות. בסדר? כן.
מה ההבדל בין המושג של
טמפרטורה והמקור העליון במקום מקור? כי אנחנו לא יודעים איך לקרוא לטמפרטורה במקור עליון, כמו שאנחנו לא יודעים מהו יום שהוא לא יום ולא לילה, או איך נראים קולות, אנחנו לא יודעים. אז אני השתמשתי במושג לועזי כדי שלא להגיד חום, מידת החום, כי החום, אז אתה מדבר עכשיו על חום. אז לכן אמרתי טמפרטורה, כולם מבינים את המושג, ואז הסברתי שאנחנו מדברים על חום וקור כאחד. בעברית אין מושג, אין, לא בעברית, בכלל, בלשון האנושית, אין טרמינולוגיה, אין ניסוח שאתה יכול להגדיר את האידיאל או את הכל. אין דבר כזה. לכן אנחנו מדברים, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה זה, ברגע שאתה מכנה אותו, זה לא הוא. בסדר? טוב, אז בוא עוד קצת נקרא, נמשיך לקרוא בקוף עין ח'. כי הפכים הם גם כן הכל, בעבור שלא יימצא עוד חלק. זאת התשובה למה ששאלתי אתכם. למה זה הכל? בעבור שלא יימצא עוד חלק. ועל ידי ההפכים יש הכל. ולפיכך ראוי שיצאו ההפכים מן האותו שהוא מיוחד. כי ראוי שיהיה ממנו הכל. ומהו הכלל הגדול הזה שכולל הכל וכל והכל? זה עליו, פה מדבר המהר"ל, והוא קורא לזה קדוש ברוך הוא. מקור הכל. וכן הוא אומר בספר דרך חיים. נקרא עוד קצת. מחלוקת שהיא לשם שמיים, יש לה קיום, ואף כי הם הפכים, כי הוא יתעלה ויתברך, הוא המאחד שני הפכים. כי אף אם המחולקים והפכים הם בעצמם, מכל מקום, מצד השם יתברך, הם מתאחדים, כי הוא יתברך שהוא אחד, והוא סיבה לשני הפכים. ומה שהוא סיבה לשני הפכים, דבר זה בעצמו, אחדותו יתברך. אז יוצא לי פה דבר מעניין. יש כאן משהו שאידיאל זה שלא יכול להתגלות. אבל יש עוד דבר אחר, אידיאל אחר שגם לא יכול להתגלות. נגיד, נקרא לזה, לאידיאל הזה אפשר לקרוא לזה התורה, נאמר, התורה. יש אידיאל אחר, שהוא נקרא האדם. וגם הוא מתגלה בשתיים וכו' וכו', כן? האם האידיאלים עצמם מתאחדים? וזה מה שפה עכשיו מחדש מהר"ל, הוא אומר, כן, האידיאלים עצמם גם כן מתאחדים. ויש משהו עוד יותר עליון לאידיאלים הללו. והאידיאלים העליונים הללו יש עוד יותר עליון, ועוד 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 ועוד, עד שיש בסופו של דבר מה יש, מה מאחד בסופו של דבר, אז מה, כן, אז מהר"ל אומר, הקדוש ברוך הוא מקור לכל. זה הרעיון. אז זה מה שעכשיו קראנו פה, בפסקה השנייה של מהר"ל. נמשיך. אך לא זו בלבד שכל ההפכים יגלים למעשה את התוכן העליון יותר, אלא גם כל מושג בפני עצמו, כל מרכיב של דבר השלישי, גם הוא כולל בתוכו, במשנתו של מהר"ל, את הממדים ההפוכים זה לזה. וכן, גם מושגים כעזות ופשיטות, כאשר ראינו, כוללים את הצדדים החיוביים ואת הצדדים השליליים כאחד. זה עכשיו עוד עכשיו נגיד, אנחנו דיברנו שזה, שהמושגים הללו הם הזות, וזה התפשטות. עכשיו בא מהר"ל אומר לנו עוד דבר מעניין, שגם הדבר הזה בפני עצמו, גם הוא בעצם מתחלק לשתיים. מה הוא מתחלק לשתיים? איך הוא גם, למה שהוא גם מופיע בתור שתיים? מה בשתיים? מה הזות? יש הזות חיובית ויש הזות שלילית. כפי שאנחנו ראינו, כן? מצד אחד כתוב אבי אז כנמר, ואומרים אבי תהיה אז כנמר, ואז פנים לגיהנום, או עזים שבאומות, ועזות נצח.
למה צריך
את ההתפשטות הזאת, אם יש לי מול זה התפשטות? הרי היה כבר נהיה מותו, זאת אומרת, לפעמים באמת עשו לי טובה. כן, אני אסביר לך, זו שאלה טובה. כיוון שכשאני עכשיו עשיתי עזות והתפשטות, או אדם, וחווה, או תורה שבתחת לנו בעל פה, זה מאוד מאוד סכימטי, זה מאוד בערך. באמת מציאות מורכבת הרבה הרבה יותר. היא הרבה יותר מסובכת ומסויפת והמון המון 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 גוונים. לכן כשאנחנו אומרים עזות זה הפשטה גדולה. באמת זה מורכב הרבה יותר. וכשאני עכשיו אומר מושג אדם, האם, נגיד זכר, האם אני מבין בדיוק מה זה זכר? יש גם בזכר הרבה גוונים. אז בעצם, כשאני אומר עזות, אני כולל בתוכו העזות הזאת.
פנים יש התפשטות, אז זה אומר, ואתה אומר שיש פנים נוספות בתוך העזות עצמה. אז אתה אומר שגם בתוך העזות עצמה, עם הפנים שלה, יש לה לכל פן התנגדות אחרת.
כן.
לא רק התפשטות.
נכון. זאת אומרת, זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך. אני רק מסביר בצורה קצת פשוטה, כדי שאנחנו נבין בכלל כל המבנה הזה. אבל זה מה שעכשיו קראנו, מה שאמר עכשיו מהר"ל. בואו נקרא את זה עוד פעם. סליחה, לא מהר"ל, זה אני הסברתי פה. אז נקרא את זה עוד פעם. אך לא זו בלבד שכל ההפכים מגלים למעשה את התוכן העליון היותר, אלא גם כל מושג בפני עצמו, כל מרכיב של דבר שלישי, גם הוא כולל בתוכו, במשנתו של מהר"ל, את הממדים ההפוכים זה מזה. וכן, גם מושג כעזות ופשיטות, כאשר היינו, כוללים את הצדדים החיובים ואת הצדדים השליליים כאחד. אתם זוכרים בהתפשטות גם, הרי התפשטות של, שהיא מגלה תכונה אלוקית, והראינו שהתפשטות היא מגלה תכונה של חמור. אתם זוכרים את הביטוי הזה? דיברנו פה, ראינו את זה כמה. וכן, כמעט כל מושגים אחרים במשנתו של מהר"ל כוללים בתוכה בצורה רב-מימדית משמעויות סותרות. זה מה שעכשיו אנחנו אומרים, אני עכשיו רוצה להגיד לכם שזה אחד המפתחות להבנת המהר"ל. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים לא שמים לב, לא יודעים, לא מתעמקים להבין את הנקודה הזאת. ומי שלא מבין, לא קולט את הרעיון הפנימי של מהר"ל. אז עכשיו תזכרו, אני נותן לכם מפתח להבנה, אחד המפתחות, יש הרבה מפתחות, אחד המפתחות להבנת שיטת המהר"ל. הוא אומר לך במקום מסוים, אומר לך שעזות זה דבר נורא ביום. אוטומטית, תדע. אתה רוצה להגיד, מה מהר"ל אומר על הזות? אז תדע אוטומטית שמה שאתה קראת זה לא הכל. נגיד, יש כל מיני אנשים שאולי לפעמים מצטטים, אומרים, מהר"ל אומר שתכונת ההתפשטות היא תכונה שלילית, היא תכונה של חמור. אוטומטית, דע לך שזה לא נכון. כי יש בו תכונה אחרת שהוא בהחלט בספר אחר, במקום אחר, יחזור ויגיד ההפך מזה. כי זה שיטה של מהר"ל, הוא תמיד מדבר בפן מסוים, ואתה צריך לדעת שיש פן אחר במקום אחר במשנתו. ולחפש את הפן, את הצד השלילי, סליחה, הצד השלישי של הדבר הזה. אז אתם זוכרים, אנחנו בתחילת הלימוד דיברנו הרבה על אח, שאח זה תכונה, שאח הוא פחות לעומת חבר. אתם זוכרים את זה? בתחילת הספר דיברנו ארוכות, שאח הוא פחות לעומת חבר, נכון? עכשיו תראו, אצל מהר"ל יש מקום אחר שאומר בדיוק הפוך, שהחבר הוא יותר קרוב מאח. שהחבר יותר רחוק מאח, נכון? שם אנחנו למדנו בתחילת הנתיב, שאם יש לך צרה, אז אל תלך לאח, נכון? לאן צריך ללכת? לחבר. כי החבר, אתם יודעים מה, בואו נראה את זה, נקרא את זה עכשיו עוד פעם, מההתחלה. זה תחילת, ממש ככה מתחיל בעצם הנתיב כולו. ככה... לא, כן, אפשר לנהל, אבל אני חושב שאולי לקרוא את זה ממש מההתחלה של, של פסקה. כן. תסתכלו בחף ח' בתחילה של כל המהר"ל. כך הוא מתחיל. ובקף ח' יש לכם פסקה א', ובפסקה א', משפט... משפט רביעי. לא, אפילו משלישי נתחיל. עמוד כף ח', משפט שלישי. אצלכם שם מופיע המספר, שלוש, כן, בצד. כן, למי שעדיין אין ספרים, אני מאוד מאוד ממליץ לרכוש ספרים ולבוא לשיעור עם הספר, כי זה מאוד מאוד יכול לעזור להתמצא וללמוד, להבין. ככה אתם יושבים כמו סטודנט חופשי, שלא מן המניין, לא בעניין, לא בעניינים. אז תסתכלו, וזה כי הרע, משפט שלוש, וזה כי הרע שהיה איש רחוק ונתקרב אליו, מזה תוכל לדעת ולהבין כי החיבור הזה הוא גדול יותר, גדול יותר מאח, נכון? שאם לא כן, לא יתחבר אליו, ולפכך גדול החיבור שלהם מאשר מאחים, ולא כן אחיו, שאין החיבור שלהם, רק מצד שנולדו מן האב אחד, ואין החיבור הזה כמו החיבור של הרעים, וככה גם במשפט משפט 13. וכבר ביארנו בפרק משה קיבל כי דבר זה שאוהב הבריות הוא אהבה, לא, 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 לא משפט 13, סליחה, תיקון. עשר, משפט עשר. ומה שאמר וראה אביך אל תעזוב, יש לפרש כמשמעו שהוא ראה אביו בלבד, ואף כי ראה אביו לא נתחבר אליו, מכל מקום לאביו נתחבר, וזה יותר מן החיבור האחים, שהם, שלא היה שם חיבור כלל, כן, בין אחים אין חיבור כלל. ועוד, משפט שבע. ואומנם פירש, ואל תבוא בית אחיך ביום ידחה. לא מוכח, רק כמשמעו, שמה? שלא יבוא לבית אחיו ביום ידו. דיינו, ביום שיש לך צרה, אל תבוא לבית אחיך. כי צר הוא אליו, לבן אדם לבוא, שאח רואה אותו בצרה. וכאשר יש לאדם עיד, דיינו, צרה, ויראה אותו אדם אחר, אפילו הוא אחיו, הוא צר אליו. אבל... מי שחבר שלו, אבל אוהבו וריאו, יראה אותו, ואין לו צר מיריאו, כי אוהבו הוא, ואהוב עליו, ודבר זה נחת רוח עליו, גם זה מוכיח יותר גדול אהבה בין, וגם זה מוכיח כי יותר גדול האוהב מן האחיו, מן האחיו. כן, אז מה אתם רואים פה? אם יש לך צער, אל תלך לאחיך, אלא תלך לחבר שלך, נכון? עכשיו בוא נחזור איפה שאנחנו נמצאים כעת, בעמוד קוף עין ח', ועכשיו תראו איך מהר"ל עכשיו פתאום הכל הופך, הכל הכל מתהפך. אנחנו היינו באמצע הפסקה שם האחרונה. וכן למשל מושג האח, כפי שראינו בתחילת הנתיב, מציין את היחס הטבעי סגולי בין שני בני אדם, שהוא לכאורה פחות יותר, שהוא פחות מבחינת רע, המציין את היחס הבחירי של בניהם. אך הנה, באותו ספר עצמו, כמה עמודים לפני כן, אומר רבנו דברים אחרים לגבי, לגמרי בעניין זה. עכשיו אומר מהר"ל, קצת כמה עמודים לפני מה שאנחנו קראנו קודם, ואמר, ואח לצרה יולד, רצה לומר, כי הרע הזה, חוויית להם, כאשר יולד לאוהב שלו צרה, נחשב אחיו. החבר כל כך קרוב אליך כשיש לך צרה, שהוא ממש כמו אחיך. ומה אנחנו ראינו קודם? אח. אח זה לא, אל תלך לבית אחיך. פה כשיש לך צרה, תלך לחבר, כי הוא כמו אח. אבל אח זה עוד יותר, כן? ולהושיע עליו מצרתו, כי אח ראוי שיושיע לו בעת הצרה. כי אחיו הוא. ומה ראינו קודם? אל תלך לבית אחיך ביום איתך. אבל אח לצרה יולד. אם יש לך צרה, תלך לאח, אלא לאן הוא תלך? לחבר? לאח צריך ללכת. הפוך, שני אמירות, הפוכות זו לזו. כי אחיו הוא, בשר מבשרו. ראוי שיושיע עליו בעת צרתו, וכאילו נעשה אליו הצרה. ואח הוא כל כך קרוב אליך, כאילו אצלו עצמו צרה. ואוהב גם כן, כן, והוא גם אוהב אותך, בעת צרה. אוהב הוא לאח, אוהב הוא לא לאח. זאת אומרת, האוהב שלך כל כך קרוב אליך, הוא ממש כמו אחיך. אז מה זה אח? זה דבר טוב או רע? זאת אומרת, תבינו שמושג, אותו מושג אצל מהר"ל, אח, הוא יכול להיות דבר, באותו עניין עצמו, הוא יכול להיות דבר מצוין, יכול להיות דבר שלילי. אל תלך אליו, כן תלך אליו. התפשטות זה דבר טוב, תלוי, זה ככה וזה ככה. עזות זה ככה וככה, אז מה, מהר"ל מתבלבל, הוא שוכח, חס וחלילה, הוא שוכח מה שהוא אמר כבר קודם? אלא, אנחנו למדנו פה עיקרון גדול בלימוד מהר"ל, מפתח להבנת דבריו. מהר"ל תמיד מדבר על דבר שלישי, הוא תמיד מכוון למשהו עליון יותר. ועליך בתור לומד להתאמץ כל הזמן למצוא את הדבר השלישי הזה. ורק אז אתה יכול להבין את הכוונת המהר"ל היותר פנימית. לא מה שהוא אמר לך, כי הוא אמר לך לפעמים ככה, הוא אומר לך לפעמים אחרת. אז עכשיו, עכשיו מישהו יבוא וגיד, אני אספר לכם מה דעתו של מהר"ל על קשר בין אחים. אז מה הוא יגיד לכם? צד זה או צד הקודם? אם הוא מלמד נכון, אם הוא מסביר את זה נכון. אבל אם יגידו, מהר"ל אומר שהגוף הוא פחות מנשמה, זה דבר נכון? זה תלוי. כי יש מצבים אחרים שמהר"ל יגיד הפוך. ולכן כשלומדים מהר"ל לעומק, ולא קוראים מה שכתוב פה, אלא לומדים לעומק, מחפשים תמיד את הדבר השלישי. וככה מבינים יותר פנימה מה התכוון לומר המהר"ל. כן, כן. כן, אז אתה יכול להסתכל בגדול, בגדול, כן, יש הבנות בגדול. וזה מה שאנחנו לומדים, לעשות את זה בעבודה שלנו, לומדים בתורה לאחד ייחודים, ואז כשאתה נמצא בחיי מעשה, גם אתה חי, משתדל לחיות לפי זה. וככה מגלים את, את הצדדים יותר ויותר נשגבים, כן?
אני חושב
כן, נכון, כן, נכון. הוא רומז, כמעט תמיד רומז שיש משהו אחר שהוא מדבר בנושא הזה קצת אחר, נכון. אבל אצל מהר"ל שיטה, מה שנקרא שיטה הוליסטית, זאת הדברים, כמו שדברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, אז צריך גם הוליסטית, בצורה הול, כן, בצורה כלל, אתה צריך לקלוט את ה... לנסות לדעת ולהבין את המהר"ל מכמה זוויות ללמוד את הסוגיה שלו, אצלו עצמו. ואז אתה רואה מה שהוא באמת חשב, ולא ציטוט ממקום אחד. טוב, מה? כן, כן, בהחלט. אבל בדרך כלל, כשהוא מתייחס ליחידה מסוימת, שם הוא מכניס הכל, כבר הוא נותן לך הכל, ביחידה עצמה. אבל צריך תמיד לדעת שאתה עכשיו עוסק בפן של משהו, פרצוף של משהו, זה שבריר. אתה נמצא בשבר של משהו אחר. וככה אתה יכול לייחד. טוב, נעצור כאן.